דברים שלא ידעתי בגיל 16, פודקאסט חינוך אמיתי, שנותן כלים, עצות והשראה מהדמויות המובילות לישראל.
שלום לכל המאזינים שלנו ברחבי הגלובוס.
אני יונתן גואטה.
וירון דגן מתיכון עמית באר טוביה. אנחנו בפרק חדש של פודקאסט, דברים שלא ידעתי בגיל 16.
כל שבוע נעלה לכאן פרק עם תוכן מלא בערך, מעורר השראה, שייתן לכם כלים חדשים לפרוץ את הגבולות שלכם. לראות הכי רחוק שאפשר ולהגיע לשם, אלא אינסוף ומעבר לו. לפני שנתחיל, אנו מזכירים לכולם שהפודקאסט נמצא בכל אפליקציות הסטרימינג, ותוכלו למצוא אותנו גם בכל ערוצי הסושיאל מידיה של רשת עמית, בפייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב ועוד. היום אנחנו בפרק ה-22 שלנו, והפעם עם דורון הראל, גיאולוג, מרצה והישראלי הראשון שהגיע לפסגת האברסט. אלון דורון, מה שלומך?
מצוין.
תוכל לספר לנו קצת על עצמך?
אני בן 63, נשוי, יש לי 3 בנים, די גדולים כבר, ורוב חיי ביליתי בערים, טיילתי בהם, טיפסתי עליהם, אני חי בהם.
מה הניע אותך לפסגת האברסט?
אני מטפס הרים, כמו שכדורגלן רוצה להגיע לגבי עולמים, אתה מטפס הרים, אתה רוצה להגיע לפסגת האברסט, אבל זה לא שהלכתי להרים כיוון שרציתי להגיע לפסגת האברסט, הרים משכו אותי. תמיד.
עשית להגיע לטופ של הטופ?
וגדלתי בהם, ולאט לאט פתאום האברסט הפך להיות אפשרי.
אוקיי. תוכל לספר לנו על החוויה? מה הקשיים שהתמודדת איתם?
זה סיפור מאוד ארוך. טופס על האברסט זה כמעט חודשיים. 43 יום על ההר. אז עד כמה שאתה צריך להגיע מאוד מוכן, פיזית ולוגיסטית, וכל הציוד הנכון, זה קודם כל אני חושב הכנה נפשית, זה לבוא מוכן למאבק מאוד מאוד ארוך, זה ריצה למרחק מאוד מאוד ארוך, טיפוס על הרים, וכמובן גם ההכנה הנפשית של ההתמודדות עם, עם הסיכון שמקשה על העניינים, אבל זה חלק מכל תחום, אתה נכנס אליו, אתה מתמקצע בו, והערים שאתה הולך אליהם נהיים יותר קשים, ויותר ארוכים ויותר מסוכנים, ואתה לומד איך להתמודד ואיך להכין את עצמך.
מה בעצם התכונות הנפש שאדם צריך בשביל להגיע לפסגת האברסט, שזה בעצם הצלחה?
אני חושב הוא צריך להיות נחוש, הוא צריך דמיון, כדי שהוא יוכל לראות את עצמו עומד על פסגת האברסט, ולספר לו לעצמו את הסיפור, ולהניע אותו, ולהתמיד. אני חושב שאולי יותר מכל דבר אחר זה ההתמדה. להתמיד, אם תמשיך לכיוון, בסופו של דבר תגיע.
מה הדבר הראשון שחשבת עליו, שהגעת לפסגה אחרי כל הקשיים, והמזג האוויר הקשוח?
בפסגה זה קצת יישמע אולי לא לגמרי מובן, כי הפסגה בטיפוס הרים היא לא סוף הדרך, הקטע הכי מסוכן זו ירידה למטה, אז הפסגה זה לא המקום, זה לא הרגע שהנה ניצחת בתחרות. בטיפוס הרים הרגע הזה שניצחת בתחרות, ואחרי שירדת חזרה למטה, ואתה יודע שאתה גם בטוח.
שהגעת בשלום.
אז בפסגה אין איזושהי התפוצצות של רגשות, הפסגה יש הקלה, הגעתי לפסגה, עכשיו אפשר להתחיל לרדת למטה, מהניצחון תהנה אחרי שאתה למטה.
ישר ירדת למטה?
ישבתי שעה למעלה. שזה המון, אבל ישבתי שעה.
קר שם, נכון?
בטח קר. היה מינוס 32 מעלות שהייתי בפסגה, אבל אושר, אתה מצויד בהתאם, לא הגעתי עם סנדלים.
בתחילת הדרך, כאילו, ממש התחלת, האמנת שתצליח לעשות את זה?
תחילת הדרך, לא ברגע שיצאתי לאברסט, אלא תחילת הקריירה שלי כמטפס צעיר, כמטפס צעיר, ברמה הזאת, כשהתחלתי לטפס על הרים, כשהשתחררתי מהצבא, לא באמת האמנתי שאני יצליח להגיע ולטפס על האברסט. כשיצאתי לאברסט, בהחלט יצאתי 13 שנים אחר כך, יצאתי עם אמונה שאני מסוגל.
כן.
מה היה הקושי הכי גדול שלך בכל הטיפוס, גם באברסט, גם ב...
אני חושב ש...
טיפוס הרים.
לאורך השנים הקושי הגדול ביותר הוא התמודדות הנפשית מהרגע שהתחילו להיות לי ילדים בבית.
הדאגה שאם אתה...
כן, הפחד התמודדות עם החס וחלילה, יקרה לך משהו, ואפילו אם לא קורה לך כלום, לקום ולנסוע למסע של 40 יום או 50 יום, שיש לך ילד בן שנתיים בבית, אבל כל ההתמודדות של הסיכון מול ילדים קטנים היה לי מאוד קשה. על הער אתה ממוקד, ועל הער אתה מתמודד עם הקשיים שמופיעים, אז פתאום יש קשיים מאוד גדולים, אתה מתמודד עם מה שמגיע, אבל על הער אתה בדרך כלל מאוד מאוד ממוקד, ואתה לא...
חושב על דברים
אחרים. לא חושב, כן, לא, אתה לא מתחיל להתחיל לחשוב איך הילדים שלי מסכנים כרגע.
אתה חושב שאחרי שהגעת לפסגה, בסוף, לפסגת האברסט, חייך השתנו, כאילו, האתגרים אחרים נהיו לך קלים יותר, כאילו עשית את שלך?
לא, זאת אומרת, אני לא חושב שזה שינה את חיי. אני גם לא חושב שאני בן אדם אחר. גם זה שטיפסתי על האברסט לא עושה אתגרים אחרים קלים יותר. זאת אומרת, ברור לי שאם אני ממוקד, נורא ממוקד במשהו, אני יכול להשיג אותו, אבל זה לא אומר שאני מסוגל להיות מספיק ממוקד, לא יודע מה, ללמוד עכשיו מוזיקה ולהיות באותה רמה.
אז זה היה חלק משמעותי בקריירת הטיפוס שלך?
בטח, זה... כן, זה היה חלק מאוד משמעותי. בכל זאת, כן, הער הכי גבוה בעולם, ואני הישראלי הראשון, ואף אחד לא יוכל לקחת לי את זה. זה גם מבחינתי היה איזושהי, תראה, אני גם הישראלי הראשון שהתחיל לטפס, אז זה שגם הישראלי הראשון על האברס, זה איזשהו סוג של הכרה שלא יוכלו לקחת ממני. אז בזה אני שמח.
היית בזה הרבה יותר גאה מטיפוסים אחרים שלך?
אני לא יודע אם הייתי בזה הרבה יותר גאה, אבל זה ברור, זה הער שקיבלתי עליו הרבה יותר תגובות מהציבור.
כן, נכון.
כן, הציבור מגיב, אומר וואו, 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 אז אתה יודע, אז כולם נורא מתרגשים, אז אתה גם כן מתחיל להאמין שאתה גיבור.
הבנתי. היית עושה את זאת שוב?
אז שאלה מוזרה, מה זה? מחר לא הייתי עושה את זאת שוב, אם עוד פעם הייתי איש צעיר, סך הכל כן, הייתה לי אחלה של דרך, והצליח לי, והייתי באחלה של מקומות. אולי הייתי עושה עוד קצת, אם יש לי בעיקר... אני מצטער על דברים, זה בעיקר על ערים שלא...
שלא טיפסת.
שלא טיפסתי, וכנראה שכבר לא אטפס.
כאילו, אולי יש לך כמה טיפים לתת לנו, לצופים, לעוד אנשים שרוצים לכבוש פסגות?
אני חושב את אנחנו... אתם צריכים מה שאמרתי קודם, צריך את הדמיון... לדמיין את עצמכם במקום שאליו אתם רוצים להגיע, לספר לכם את הסיפור הזה, ולצאת עם אמונה שאתם מסוגלים. לא שזה בידיים
שלכם. לא בערך אחרים, נכון?
מה זה?
לא בערך אחרים.
כן.
כל דבר, ודאי, כל אחד בעברת שלו, ממש לא בערך אחרים. כל אחד והזה שלו, אבל לצאת לדרך עם אמונה, לבנות אמונה שאתה מסוגל. אם תצא לדרך בלי אמונה שאתה מסוגל, לא תגיע רחוק.
במסע שלך לאברסט, שאולי חשבת שכבר לא תצליח, או היה לך רגע משמעותי וקשה?
היה. אנחנו, התוכנית שלנו על האברסט השתפשה, אנחנו, האברסט עולה בטכניקה של יו-יו, עולים ויורדים כמה פעמים, כל פעם עולים ומקימים מחנה נוסף. והניסיון הראשון שלנו לעלות לפסגה, נכשל, פרצה סופה מאוד חזקה, ירד הרבה מאוד שלג על ההר, שני מטפסים ממשלחת אודית שטיפסו במקביל אלינו, איבדו את הדרך וכפו למוות. פעם ראשונה שבמעשה כל התוכנית השתפשה לגמרי, וגם בסוף סופה כזו, אתה צריך לחזור בחזרה למטה, זה לא שאתה יכול להמשיך למעלה, צריך לחזור, להתאושש, להתארגן. אז זה היה רגע קשה, זה היה רגע קשה לכל המשלחת. ארבעה חבר'ה בשלב הזה פרשו, ואתה, על פי לוח הזמנים, היינו צריכים להיות עם הער בכיס וללכת הביתה, ופתאום אתה תקוע שם, ואם אתה רוצה לטפס, אתה צריך לחזור עוד פעם, זה היה רגע מאוד קשה. לא היה לי על האברסט איזושהי נקודה שתוך כדי טיפוס, פתאום הדברים השתבשו, ואמרתי, אוף, עכשיו אנחנו ברמה של הישרדות. מבחינה הזאת, האברסט יחסית הלך קל.
אז ברגע שסיימת את האברסט וירדת למטה, קיבלו אותך המשפחה, מה, איך הלך שם?
לא, שאין, למטה אף אחד לא היה, המשפחה קיבלה אותי בארץ.
באמת?
כן, לא נסו לשם, המשפחה קיבלה אותי בארץ, בשדה התעופה. אני זוכר, בדרך שהלכתי לאברסט, פגשתי כמה ישראלים שמטיילים שם, ואני זוכר שירדתי מהאברסט, לא רציתי לפגוש ישראלים של השוויץ, התפסתי, לא פגשתי אפילו אחד. רק כשהגענו לקטמנדו פגשתי, אבל תראה, קיבלתי חשיפה תקשורתית מאוד גדולה, אז קיבלתי סדרה של שלוש כתבות שער בידיעות אחרונות בשבעה ימים, וסרט שלושה פרקים לטלוויזיה, קיבלתי חשיפה גדולה על האברסט. ונעזרתי בה בשביל לצאת אחר כך ולעשות דברים אחרים.
הרגשת שסימנת מין וי על האברסט, שזה היה חלק מהמסע שלך?
תראה, כל הר שאתה מטפס עליו זה סוג של וי. סוג של, כן, סוג של הישג שהשגת, והוא מאחוריך. יש ערים שטיפסתי עליהם יותר מפעם אחת, יש ערים שטיפסתי עליהם חמש פעמים, אבל...
אבל זה ההישג הכי גדול שלך, נכון?
כן, אני מעריך שכן. תראה, יש לי ערים שבחינה מקצועית, אני חושב שהם היו קשים לי יותר מהאברסט, וגם באברסט אני לא הייתי ראש המשלחת, אני לא ארגנתי את המשלחת, אני לא לקחתי את ההחלטות שם, הייתי אחד מהמטפסים. כל הערים אחרים בקריירה שלי אני ארגנתי, אני הייתי ראש המשלחת, אני הובלתי, אז מהבחינה הזאת, האברסט הוא קצת שונה. יש הבדל גדול שאתה מטפס על הר כראש משלחת ולוקח את ההחלטות, או אתה אחד מהחיילים.
אבל בכל זאת זה כמובן
אתגר ענקי. בכל זאת הגעתי למעלה.
הגעת למעלה.
בכל זאת הגעתי למעלה, כן.
עם מי טיפסת בעצם?
הייתה קבוצה בינלאומית, היו שם ארבעה ניו זילנדים, חמישה אמריקאים, שני מטפסים סינים ומטפסת אחת בלגית.
ואתה היית הישראלי היחיד?
כן. כמעט הייתי הישראלי היחיד שטיפס.
כמה הייתם שם?
13.
וכמה עלו עד הסוף למעלה?
9.
9? וארבע שירדו, הם פשוט ירדו למטה?
אפילו ירדו למטה, הם החליטו במחנה הבסיס שמספיק להם. אחת העליות והירידות האלה, בבודאי, אנחנו חולכים. אחרי הכישלון הראשון הולכת לפסגה, הם החליטו שהם הולכים הביתה.
זה היה קשה להמשיך להישאר, כאילו.
אני הרגשתי שכל זמן שיש סיכוי, אתה כל כך הרבה זמן מתאמן ומתכונן וזה, והער פה, ואתה כבר מוקלם לגובה, והכל, מה עכשיו תלך?
איך מטפסים עם כל כך הרבה ציוד?
האוכל והמים.
מים מפשירים קרח. אוכל צריך להתארגן נכון. פה במקרה של האברסט, כיוון שטקטיקת הטיפוס היא טקטיקה של יו-יו, אתה כל פעם שאתה יוצא ממחנה בסיס אל היער, אתה מביא איתך עוד ציוד, עוד אוכל, עוד הספקה. כמה ציוד לקחת, איזה ציוד לקחת, זה תמיד שאלה. ככל שיש לך יותר ציוד, אתה יותר בטוח, אבל אתה יותר כבד ויותר איטי. שזה פחות בטוח. אז תמיד כל ניהול סיכונים זה איזשהו משחק עדין של מה אני עושה.
היה לכם קשר מבחוץ?
הטיפוס אל האברסט, הפעם הראשונה שנתקלתי בטלפון לווייני. אז היה לנו טלפון בגודל של פחות או יותר מחשב כזה, המכסה היה אנטנה, והיית איכשהו צריך לחפש את הלוויין, אז הפעם הראשונה שנתקלתי בתקשורת החוצה, והאמת היא שזה לא היה לי קל. זאת אומרת, להיות בתקשורת עם המשפחה, בזמן שאתה באמצע הסוג של מלחמה, לא עושה לך פשוט.
אז אמרת שלא נתקלת במפולות, שלגים למשל, כל מיני...
נתקלתי, לא על האברסט, נתקלתי בערים אחרים, נתקלתי.
בערים אחרים?
כן. מה, יש לי קריירה של כמעט 40 שנה בערים, נתקלתי בהכל. כמו שמי שישב על הכביש ונוהג 40 שנה, נתקל בהכל.
מה רוב הסכנות שיכולות להיות? יש חיות למשל? או...
לא, לא חיות זאת, אם יש... חיות עלולות להיות במקום מסוימים בדרך אל ההר, בערים אין בעיה של חיות. סכנה עם מזג האוויר, סכנה עם מפולות שלגים, הסכנה היא תלילות של הער, מפולות סלעים, גובה, תלוי בהער, תלוי משתנה ממסלול למסלול.
ואתה יכול להגיד שזה עבר לך יחסית חלק?
האברסט?
כן.
כן. האברסט עבר יחסית מאוד חלק.
אוקיי.
הרגשת גאווה למדינה ברגע שסיימת את זה? שאתה הישראלי הראשון?
שמחתי בזה, כי יכלתי לקבל יותר תשומת לב מהציבור. להגיד לך שהרגשתי גאווה בשביל המדינה, לא, גם לא הרגשתי שה... לא עשיתי את זה בשביל המדינה. אני שמח שזה קורה, כן?
אין לך גאווה
יותר
בשביל
עצמך. בגלל שזה משהו המדינה, זה מה שהניע אותי. עשיתי כמשהו אישי, הניע אותי ללכת.
זה המטרה.
כן. לא חשבתי שלמדינה זה חשוב שדגל ישראל יתנפנף על פסגת האברסט, כן? אבל...
יש אולי תמונות משם?
יש המון תמונות, כן.
מה יכול
להיות? אתם יכולים להיכנס לאתר שלי להוציא איזה תמונות שאתם רוצים.
אוקיי. תודה רבה.
תודה רבה.
שמחה, חבר'ה.